פרק 6, ציוד הקלטה. אחת הפעולות הראשונות בתהליך הקמת פודקאסט היא רכישת ציוד הקלטה, ומניסיוני זהו גם החלק המאיים והמפחיד ביותר עבור רבים ממי שחולמים לפתוח פודקאסט משלהם. לראיה, השאלות הנפוצות ביותר בכל פורום מקוון שמוקדש לפודקאסטים הן בדרך כלל שאלות שנוגעות להיבט הטכני הזה של ההפקה. איזה מיקרופון כדאי לקנות, איך לנקות רעשים בלתי רצויים שהסתננו להקלטה וכדומה. ובאמת, הקלטה היא עניין מורכב. יש אנשים, טכנאי אולפן, אנשי סאונד ודומיהם, שמקדישים את כל הקריירה המקצועית שלהם בדיוק לצדדים האלה של יצירת אודיו. יש המון חברות שמפתחות מוצרים בתחום, ויש המון דגמים של מיקרופונים ומיקסרים שמהם ניתן לבחור. אחרי הכל, מדובר בטכנולוגיה שמלווה אותנו כבר למעלה מ-100 שנה. אז אם גם אתם נמצאים בין אלה שמוצאים את ההתעסקות הטכנולוגית הזו מאיימת ומבלבלת, התחושה הזו מוצדקת לגמרי. בראשית ימיה של סצנת הפודקאסטים בישראל, לא הייתה ליוצרים כל ברירה, אלא לרכוש לעצמם ציוד הקלטה וללמוד לתפעל אותו. האולפנים הקיימים שירתו בעיקר מוזיקאים ולא ממש התאימו להקלטת פודקאסטים. כיום, למרבה המזל, ישנם לא מעט אולפני הקלטה מקצועיים שישמחו לחסוך מכם את כאב הראש הזה. תמורת תשלום סביר מאוד, תוכלו לזכור את המקום ואת שירותיו של טכנאי הקלטה מקצועי למשך מספר שעות. לא רק שתהנו מהזכות להתמקד בצדדים היותר מהנים של ההפקה, גם סביר להניח שאיכות ההקלטה המתקבלת תהיה טובה יותר מזו שהייתם מגיעים אליה בכוחות עצמכם. מסיבות אלה, אני ממליץ בחום למי שיכול להרשות זאת לעצמו, להיעזר בשירותיהם של אנשי מקצוע בכל הזדמנות. בסופו של דבר, רובנו הגענו לעולם הפודקאסטים כדי ליצור תוכן, ולא כדי ללמוד להיות מפיקי אודיו. אם השכרת שירותי אולפן משרתת את הצרכים שלכם נאמנה ולא מרוקנת לכם את הארנק, לכו על זה. עם זאת, להסתמכות על שירותי אולפן מקצועיים, יש גם חסרונות. הראשון הוא כמובן העלות. אמנם לא מדובר בשירות יקר במיוחד, אבל בטווח הארוך הוא הרבה פחות משתלם מאשר לרכוש ציוד הקלטה לשימוש עצמי. חיסרון נוסף הוא היעדר גמישות. האולפן לא יהיה זמין עבורכם 24 שעות ביממה, וצריך לתאם את ההקלטות מראש. ולבסוף, שירותי אולפן לא פותרים את הבעיה של הקלטות בשטח. למשל, הקלטה באירוע, או אם צריך להגיע לביתו של המרואיין. הפרק הזה, אם כן, מיועד למי שמעדיף מסיבות כלכליות או אחרות להקים לעצמו סביבת הקלטה עצמאית, וגם לטובת אותם יוצרים שמדי פעם צריכים לצאת לשטח ולהקליט באמצעות ציוד הקלטה נייד. החדשות הטובות הן שפריחתם של הפודקאסטים בעשור וחצי האחרונים הובילה למהפכה לא פחות דרמטית בתחום טכנולוגיית ההקלטה. עד שהופיעו הפודקאסטים, הקלטת אודיו באיכות מקצועית הייתה נחלתם הכמעט בלעדית של גופי תקשורת גדולים. תחנות רדיו ואולפני טלוויזיה שהעסיקו אנשי מקצוע שהקדישו את כל זמנם ומרצם לפעילות הזו בלבד. מטבע הדברים, גם יצרניות הציוד כיוונו את המוצרים שלהן לקהל המקצועי הזה. עלייתם של הפודקאסטים יצרה לפתע פתאום קהל לקוחות חדש, חובבים עצמאיים, בעלי תקציב מוגבל, שאין להם אולפן הקלטה מסודר, וגם אין להם הבנה עמוקה או אפילו רצון אז להעמיק בדברים כמו אקוסטיקה, פילטרים, אפקטים וסוגי המחברים השונים. הביקוש ההולך וגובר לציוד הקלטה מתאים עבור הקהל החדש הזה, הוביל לפרץ נפלא של חדשנות טכנולוגית. לצד המיקרופונים היקרים והאולטרה רגישים, קיבלנו מיקרופונים זולים ואיכותיים שמתחברים ישירות למחשב סטנדרטי, וקונסולות אולפניות ענקיות ומסובלות פינו את מקומן למיקסרים בגודל של קופסת סיגריות. אני מתנצל על הדימוי הזה של הכוח משנות ה-80. לטובת הדור הצעיר, מיקסרים בגודל של שייק נבט חיטה נטול גלוטן. המשמעות היא שהיום קל יותר מאי פעם לרכוש ולהפעיל ציוד הקלטה זול, פשוט ואמין, וליהנות מאיכות אודיו שלעיתים מתחרה באיכות הקול שמפיקים אולפני רדיו יהודיים. מכיוון שמכשירים חדשים עולים על המדפים בכל שנה, אני לא אמליץ כאן על מוצרים או דגמים ספציפיים, אלא אשתדל להעניק לכם תמונה רחבה ככל האפשר של הטכנולוגיות, המונחים והרעיונות שיעזרו לכם לעשות סדר בים האפשרויות, ובעיקר להבין מה חשוב ומה פחות חשוב. למה? מכיוון שזה לדעתי אחד האתגרים המשמעותיים שעומדים בפני השדר המתחיל. אין גבול לכמות הכסף שאפשר להשקיע בציוד הקלטה. אלוהי הקפיטליזם דאגו לכך שאם יש מישהו שיש לו $10,000 ביד, תמיד יהיה מישהו שיהיה מוכן למכור לו מיקסר ב-$10,000. אבל האם מיקסר בשווי $10,000 הוא בהכרח חיוני להפקת פודקאסט? התשובה היא כמובן שלא, ולכן עלינו להבין מתי ואיפה כדאי לנו להשקיע את כספנו כדי לקבל תוצאות ברמה טובה מספיק ולא יותר. איכות קול. נתחיל בהתחלה, מילולית. כשפונה אליי מישהו שרוצה להקים פודקאסט חדש ומבקש להתייעץ איתי לגבי הציוד שכדאי לו או לה לרכוש, אני בדרך כלל ממליץ לו לא לקנות כלום, לפחות בהתחלה. את הפרק הראשון, ואולי אפילו את שלושת הפרקים הראשונים, כדאי להקליט באמצעים הכי מאולתרים והכי פשוטים שאתם יכולים להניח את ידיכם עליהם. למשל, באמצעות הטלפון הנייד. בחיי. נכון, ההקלטה לא תהיה באיכות גבוהה, אבל בשלב הזה בחייו של הפודקאסט, איכות ההקלטה היא כמעט חסרת משמעות. יש לכם שאלות הרבה יותר חשובות ובוערות לענות עליהן, שאלות שעסקנו בהן בפרקים הקודמים. למשל, במה תעסוק התוכנית? מה יהיה הפורמט שלה? במקרים רבים, השדרים יגלו, בעקבות הניסיון המצטבר של הפרקים הראשונים, שהחזון הראשוני שלהם לגבי התוכנית לא ממש פוגע במטרה. אולי הכימיה עם המגיש השני לא מספיק טובה, או שאולי הפורמט שנבחר לא ממש מתאים לאופי התוכנית. חבל להגיע למסקנה שבעצם את מעדיפה להגיש תוכנית לבדך, אחרי שכבר רכשת שני מיקרופונים יקרים ומיקסר שמתאים להם. השתמשו במה שיש לכם, ותנו לעצמכם לגלות מה אתם באמת צריכים ורוצים. בלאו הכי, אם אתם לא ברק ומישל אובמה, אף אחד, פרט לחברים הקרובים, לא עומד להקשיב לפרק הראשון של התוכנית שלכם. הטיפ החשוב השני הוא שכשמדובר באיכות הקלטה, יש שני ספים עקרוניים. הסף התחתון הוא רף האיכות המינימלי. איכות הקלטה שמתחת לה הפודקאסט שלכם נשמע כל כך חובבני ובוסרי, עד שרוב המאזינים יפסיקו להאזין לו בתוך דקות. חשוב להבין שהתפיסה שלנו לגבי איכות קול היא בראש ובראשונה פסיכולוגית. כנער בשנות ה-80 גדלתי על מוזיקה שהקלטתי מהרדיו על קלטות, קסטות, שקניתי בתחנה המרכזית. תאמינו לי שאפילו תומאס אדיסון, ממציא הפונוגרף, היה מתבאס מהצלילים המעוותים שהיו בוקעים מהטייפ שלי. ובכל זאת, מעולם לא הייתה לי טענה על איכות הקול של ההקלטות האלה, פשוט מכיוון שלא הייתה נקודת ייחוס להשוות אותה מולם. היום כמובן, כשאני מקשיב להקלטות מודרניות, אני מסוגל בהחלט לתפוס את ההבדלים הדרמטיים באיכויות בין אז והיום. באופן דומה, מאזיני הפודקאסטים של ימינו גדלו והתחנכו במרכאות על ברכיהן של תחנות הרדיו, גלץ, רשת ב' ודומיהן, והן אלה שעיצבו את התפיסה של המאזינים לגבי השאלה מהי איכות קול ראויה. כשמאזין שומע את התוכנית שלך בפעם הראשונה, מוחו מבצע באופן אוטומטי ובלתי מודע השוואה מיידית אל מול אותה איכות קול שהורגל אליה במשך השנים, ואם ההשוואה לא מחמיאה, התוכנית שלך תתויג כחובבנית ולא רצינית, וזאת עוד בטרם הספיק המאזין להתרשם מאיכות התוכן. במובן הזה, איכות הקול של פודקאסט היא גם כרטיס הביקור או חלון הראווה שלו. וכפי שבעלי חנויות משקיעים בנראות ובעיצוב של העסקים שלהם כדי למשוך לקוחות חדשים, גם לפודקסטרים כדאי להשקיע באיכות הקול של התוכניות שלהם מאותה הסיבה בדיוק. הסף השני הוא הסף העליון. רף איכות קול שמעבר לו לאיכות האבסולוטית של הסאונד כבר אין משמעות. למה הכוונה? ובכן, אני אוהב לשתות יין, אבל אני גם הראשון להודות שאין לי באמת מושג מה אני שותה. מנעד הטעמים שלי כולל בגדול שתי דרגות. זה מקולקל ואחלה יין. אם מישהו ישימו לי שתי כוסות שבאחת מהן יש יין שעולה 100 שקל ובשנייה יין שעולה 100,000 שקל, אין שום סיכוי שידע להבחין ביניהן. באותו האופן, רוב מאזיני הפודקאסטים הם לא מומחי אודיו, והאוזן שלהם לא מסוגלת להבחין בדקויות הזהירות. אם איכות הקול של הפודקאסט עוברת רף עליון מסוים, המאזין הממוצע לא יבחין בשיפור באיכות, גם אם תקנו מיקרופונים שעולים פי 10. אל הבורות האודיופילית של המאזינים, צריך להוסיף גם את העובדה שחלק לא מבוטל מהמאזינים מקשיבים לפודקאסטים דרך אוזניות זולות או ברמקולים של הטלפון הנייד, בזמן המקלחת או תוך כדי נסיעה באוטובוס רועש. בסיטואציות כאלה, איכות הסאונד שתגיע לאוזניהם תהיה גרועה, גם אם תקליט את התוכנית שלך באלברט הול שבלונדון. השקעה בהקלטה סופר איכותית שקולה במצב כזה לארוחה שהשף עמל עליה במשך 8 שעות, ואז הלקוח מכניס את כל המנות לבלנדר, גורס אותן ושותה הכל כמו שייק. השורה התחתונה היא שבבחירת ציוד ההקלטה וסביבת ההקלטה, שני הנושאים שבהם נתמקד מיד, עליכם לשאוף להיות באזור הכללי שבין שני הספים האלה. מחד, לוודא שאיכות הקול של התוכנית שלכם לא נופלת במידה משמעותית מזו של תחנות הרדיו, ומאידך, לא להשקיע ולו אגורה אחת יותר מהמינימום הדרוש כדי להגיע לאיכות הזו. למרבה המזל, יש המון חובבי אודיו ברשת שנוהגים להעלות סרטוני יוטיוב ופודקאסטים שבהם הם בוחנים וסוקרים מיקרופונים, מיקסרים וציוד הקלטה אחר. אם שמתם את עיניכם על פריט ציוד כלשהו במחיר שאתם יכולים להרשות לעצמכם, חפשו סרטוני הדגמה שכאלה והתרשמו בעצמכם לגבי איכות הקול שהוא מפיק. שאלו את עצמכם, האם איכות הקול המתקבלת דומה לזו שהייתם מצפים לה מתחנת רדיו סטנדרטית? אם התשובה חיובית, כנראה שאתם בכיוון הנכון. בואו נצלול לעומקם של השיקולים השונים בהקמתה של עמדת הקלטה. סביבת ההקלטה. הצעד הראשון בתהליך הקמת העמדה הוא בחירת החדר או החלל שבו תקליטו את התוכנית שלכם. לבחירה הזו יש חשיבות קריטית. אני אפריד את הדיון בנושא הזה לשני תחומים בסיסיים, רעש ואקוסטיקה. רעש. נתחיל ברעש. הכוונה כאן היא לרעש חיצוני שעשוי לחדור אל תוך החדר ולזהם את ההקלטה שלנו. ישנם שני סוגים עקרוניים של רעש. הראשון הוא רעש מונוטוני, כגון טרטור של מזגן, והשני הוא רעש חולף ופתאומי, כדוגמת מסעית שחולפת ברחוב הסמוך או דלת נטרקת. רוב תוכנות העריכה מסוגלות להתמודד עם רעש מונוטוני עד גבול מסוים. מכיוון שמדובר ברחש שחוזר על עצמו, תוכנות העריכה מסוגלות ללמוד במרכאות את מאפייניו ולסנן אותו החוצה מבלי לפגוע יותר מדי בשאר הקולות בהקלטה. חשוב לזכור עם זאת שאם הרעש המונוטוני חזק מדי, תהליך הסינון עשוי לפגוע בקולות אחרים בהקלטה ולגרום לה להישמע מתחתית ולא טבעית. רעש פתאומי וחולף, לעומת זאת, הוא צרה צרורה שאי אפשר להיפטר ממנה בקלות בעריכה. אם יש לכם מזל, טריקת הדלת או שאגת המנוע יתרחשו בדיוק ברגע שבו אף אחד לא מדבר בהקלטה ואז אפשר לחתוך אותם החוצה. אבל אם הרעש המדובר התלבש על קולות של דיבור, סביר להניח שאי אפשר יהיה לסנן אותו מבלי לפגוע פגיעה אנושה בדיבור עצמו. בהמשך הספר אנחנו נלמד טכניקות עריכה שעשויות להתגבר על רעש פתאומי שכזה, אבל אל תבנו יותר מדי ציפיות בהקשר הזה. המסקנה מהדברים הנ"ל היא שעלינו להתאמץ ולבחור סביבת הקלטה נקייה ככל האפשר מרעש מונוטוני ונקייה לחלוטין מרעש פתאומי. במישור המעשי נסו למצוא חדר עם מעט דלתות וחלונות ושפונה מהרחוב והלאה ושקירותיו עשויים מבטון או לבנים, שכן קירות זכוכית וגבס נוטים להעביר בקלות קולות חיצוניים. השתדלו להקליט בזמנים שקטים כגון שעות הלילה או בסופי שבוע, ואם יש מזגן או מקרר בחדר, נתקו אותם בזמן ההקלטה. אקוסטיקה. למה הכוונה באקוסטיקה? ובכן, גלי הקול שנפלטים מפיותיהם של הדוברים פוגעים במשטחים שונים ברחבי החדר, קירות, שולחנות, ארונות וכדומה, ומוחזרים מהם בעוצמות וזוויות שונות. העדים החוזרים האלה עשויים להיקלט במיקרופונים, והתוצאה תהיה הקלטה גרועה ובוצית במרכאות. לאיכות המיקרופון אגב אין השפעה על הבעיה הזו, ואפילו להפך, מיקרופונים יקרים הם בדרך כלל רגישים יותר, ולכן הם יקלטו את ההדים החוזרים האלה ביעילות רבה יותר. בדומה למקרה של רעש פתאומי וחזק, אם ההקלטה נעשתה בחדר שיש בו הדהוד חזק, יש מעט מאוד דברים שאפשר לעשות כדי לתקן את ההקלטה בדיעבד, ולכן שווה להתאמץ ולמנוע את ההפרעות האלה מבעוד מועד. קל יחסית לאמוד את איכותו האקוסטית של חלל ההקלטה. עמדו במרכז החדר ודברו בקול רם. אם שמעתם הדהוד ולו הקל ביותר, זה סימן בדוק שהחלל המדובר לא מתאים להקלטה. סימנים מעידים נוספים לאקוסטיקה גרועה הם חדר עם קירות חשופים, נטולי וילונות, תמונות, מדפי ספרים וכדומה, חדר קטן במיוחד, או חדר עם תקרה נמוכה ואו משופעת. מה עושים אם האקוסטיקה של החדר שעומד לרשותנו לא מספיק טובה? בואו נזכור את האפשרויות שעומדות לרשותנו. האפשרות הראשונה היא לתלות בחדר וילונות עבים, להניח שטיח על הרצפה ומדפי ספרים על הקירות. עם ספרים כמובן, אל דאגה, לא חייבים לקרוא אותם. אם האקוסטיקה המקורית של החדר לא גרועה במיוחד, סביר להניח שהתוספות האלה יצליחו לפזר או לבלוע את גלי הקול במידה מספקת כדי למנוע הדהודים. אם השפצורים המאולתרים האלה לא מספיק טובים, אפשר להדיק על הקירות והתקרה ספוגים אקוסטיים, משטחים מיוחדים שנועדו לבלוע או לפזר את גלי הקול שפוגעים בהם. ספוגים כאלה אפשר לרכוש במגוון חנויות, אבל הם יקרים יחסית, ואי אפשר לפרק אותם בקלות. לחילופין, ניתן לבנות מעין קירות ניידים עשויים מספוגים אקוסטיים, ולהציב אותם מסביב לשולחן שעליו נמצאים המיקרופונים. בשני המקרים, כדאי להתייעץ עם איש מקצוע שיוכל להמליץ על סוג הספוג המתאים ולהתקין אותו באופן הנכון. אלטרנטיבה אפשרית לספוגים יקרים היא אריזות של ביצים, שצורתן הייחודית מפזרת גלי קול בצורה יעילה למדי. רק אל תשכחו להוציא את הביצים קודם. אפשרות שנייה היא לצמצם את חלל ההקלטה. בחנויות לציוד מוזיקלי אפשר למצוא לפעמים קופסאות מיוחדות מצופות מבפנים בספוגים אקוסטיים, שלתוכן אפשר להשחיל את המיקרופון. הספוגים מונעים מהדי החדר לזלוג אל תוך ההקלטה. קוראים בעלי כישרון טכני יכולים בהחלט לבנות קופסה כזו בכוחות עצמם. אל תסתכלו עליי, אני בקושי יודע לדפוק מסמר בקיר. אפשרויות מאולתרות נוספות הן למשל להקליט בתוך ארון גדול, מתחת לסמיכה או בחדר ארונות עמוס בבגדים, שזו הבחירה המועדפת עליי אישית. מכונית, אולי תופתעו לשמוע, היא סביבת הקלטה מעולה. יצרניות הרכב מקפידות על בידוד תא הנוסעים מרעשים חיצוניים, וריפודי המושבים מונעים הדהודים. החסרונות של כל השיטות הנ"ל הן שהן מתאימות, ככלל, להקלטה של דובר יחיד בלבד, אולי פרט להקלטה במכונית. אף על פי כן, ישנם היום פתרונות נוחים מאוד להקלטה מרחוק של רעיונות, שעליהם אני ארחיב בקרוב. המיקרופון. תפקידו העקרוני של המיקרופון הוא להמיר את גלי הקול שפוגעים בו לאותות חשמליים. ישנם כמה וכמה דרכים לבצע את זה, אבל כמעט כל המיקרופונים משתייכים לאחד מתוך שני סוגים בסיסיים, דינמי וקיבולי, קונדנסר. מיקרופון דינמי. הרכיב המרכזי בתוך מיקרופון דינמי הוא ממברנה, קרום דק ומתוח, דומה למדי למשטח הגומי של טרמפולינה. כשילד קופץ על טרמפולינה, לפני שהוא מתרסק ונפצע כמובן, הגומי המתוח רועד ומתנדנד, ובאותו האופן גם הממברנה שבתוך המיקרופון רועדת בתגובה לפגיעת גלי הקול. אל הממברנה הדקה מחובר מעגל חשמלי שממיר את הרעידות האלה לאותות חשמליים. יתרונותיו של המיקרופון הדינמי תמונים בעובדה שהטכנולוגיה שתיארתי בפסקה לאל היא פשוטה יחסית ומוכרת מזה למעלה מ-100 שנה, ומכאן שהיא גם זולה ואמינה מאוד. מאידך, מיקרופונים דינמיים אינם רגישים במיוחד, וכתוצאה מכך מתקשים לקלוט קולות דיבור חלשים או גלי קול בתדרים גבוהים. מיקרופון קיבולי, קונדנסר. מיקרופונים קיבוליים מבצעים את המרת גלי הקול לאותות חשמליים בשיטה מעט שונה, שמאפשרת להם להיות רגישים בהרבה ממיקרופונים דינמיים, כך שהצלילים נקלטים בהם באיכות גבוהה. מאידך, אותה רגישות גם אחראית לכך שמיקרופונים קיבוליים לא מתמודדים היטב עם קולות חזקים מאוד, ולסיום, בניגוד למיקרופונים דינמיים, מיקרופונים קיבוליים זקוקים לאספקת חשמל כדי לעבוד, חיבור שמכונה בעגה המקצועית מתח פנטום, פנטום פאוור. איזה מיקרופון כדאי לקנות? כמעט בכל המקרים, מיקרופונים דינמיים יהיו הבחירה המתאימה והנכונה עבור הקלטת פודקאסטים. לא רק שמחירם הזול הופך אותם לאטרקטיביים עבור חובבנים, גם הרגישות הנמוכה שלהם היא, במקרה שלנו, יתרון ולא חיסרון. בניגוד למוזיקאים שהם מקליטים באולפן מקצועי ואטום לרעשים, רוב הפודקסטרים מקליטים את התוכניות שלהם בסביבות רועשות יחסית, בבית, במשרד וכדומה. במצב כזה, הרגישות הנמוכה פירושה גם שהמיקרופון יקלוט פחות רעשי סביבה מציקים. המיקרופונים הקיבוליים הרגישים, לעומת זאת, מתאימים מאוד להקלטת שירה או כלי נגינה שונים, סיטואציה שבה אנחנו מעוניינים בהקלטה מדויקת ונאמנה למקור ככל האפשר. אבל בסביבה רועשת הם מקור לצרות צרורות. כבר היו פעמים שבהם הקלטתי עם מיקרופון קיבולי, ואפילו מטוסים שעברו בשמיים הפריעו להקלטה. דפוסי קליטה. מאפיין חשוב נוסף של המיקרופון הוא הדפוס הפולרי שלו, Polar Pattern. דפוס פולרי הוא מדד לרגישות המיקרופון כתלות במיקום של הדובר. למה הכוונה? דמיינו שהמיקרופון נמצא במרכזו של שולחן עגול, וסביב השולחן יושבים ארבעה דוברים. דפוס פולרי קרדיואידי. המיקרופון מסוגל לקלוט היטב רק את הדובר שיושב ישירות מולו. דוברים שנמצאים מצידי או מאחורי המיקרופון לא יקלטו היטב. דפוס דו-כיווני, bi-directional. המיקרופון מסוגל לקלוט היטב דובר שיושב מולו, וגם דובר שנמצא ישירות מאחוריו. דוברים שנמצאים מצידי המיקרופון לא יקלטו טוב. דפוס כלל-כיווני, omni-directional. המיקרופון מסוגל לקלוט את כל מה שבסביבתו, כולל דוברים מלפניו, מאחוריו ומצידיו. הוא העומד. נו, הייתי מוכרח. ברובם המכריע של המקרים, נעדיף להשתמש במיקרופון בעל דפוס קליטה קרדיואידי, כזה שמסוגל לקלוט היטב רק את הדובר שיושב מולו. הסיבה לכך היא אותה הסיבה לבחירה במיקרופון דינמי. ככל שדפוס הקליטה של המיקרופון רחב יותר, כך הוא גם קולט יותר רעשים מהסביבה, ומכיוון שרובנו מקליטים את הפודקאסטים בסביבות רועשות, זה שיקול חשוב. גם אם אנחנו מקליטים מספר אנשים בו זמנית, עדיף, אם ניתן, להציב מיקרופון קרדיואידי נפרד למול כל אחד מהדוברים, ולא להשתמש במיקרופון דו-כיווני או כלל-כיווני. מדוע? מכיוון שאם נשתמש במיקרופון דו-כיווני או כלל-כיווני להקליט שניים או יותר דוברים בו זמנית, בהכרח המיקרופון הזה יהיה צריך להיות איפשהו ביניהם, במרכז השולחן. ואז הוא ימצא רחוק למדי מכל הדוברים, ועוצמת הקול שתיקלט בו תהיה נמוכה יחסית. אם לכל דובר יש מיקרופון משלו, אפשר לכוונן אותו כך שהוא יקלוט את קולו של הדובר בצורה מיטבית, ללא תלות בדוברים אחרים. סוג החיבור. המאפיין החשוב השלישי של המיקרופון הוא סוג החיבור שלו. ישנם שני סוגי חיבורים מקובלים. חיבור USB, התקע הדיגיטלי הסטנדרטי, ששקעים מתאימים לו אפשר למצוא בכל מחשב מודרני, וחיבור XLR, חיבור אנלוגי בעל שלושה פינים, שבמשך עשרות שנים היה התקן המקובל בתעשיית האודיו, ולכן נותר פופולרי מאוד. מבחינה מעשית, חיבור USB הוא בדרך כלל הנוח והפשוט ביותר, מכיוון שהוא מאפשר לנו לחבר את המיקרופון ישירות אל המחשב. מיקרופון בעל חיבור XLR, להבדיל, מחייב אותנו להשתמש במכשיר נוסף, מיקסר או מכשיר דומה, שיתרגם במרכאות את האותות החשמליים שמוציא המיקרופון לכאלה שהמחשב מסוגל להבין. עם זאת, חשוב לדעת שרוב מערכות ההפעלה הנוכחיות לא תומכות היטב בחיבור של שני מיקרופוני USB בו זמנית, כך שאם אנחנו רוצים להקליט שני דוברים ומעלה, כנראה שלא תהיה לנו ברירה אלא להשתמש במיקרופוני XLR ומיקסר. בנוסף, בחלק ממיקרופוני ה-USB, בייחוד הזולים שבהם, ההמרה של אותות הדיבור שמתבצעת בתוך המיקרופון עלולה להיות באיכות נמוכה מאוד. אמנם דרישות האיכות שלנו ממיקרופון לא מגיעות בדרך כלל לרף שמקובל בהקלטת שירה למשל, אבל חשוב לוודא שהאיכות שמתקבלת מהמיקרופון היא לא נמוכה מדי. ציוד נוסף. שני פריטים חיוניים שמתווספים לרכישת המיקרופון הם מגן הרוח, windscreen, והפופ פילטר. מגן רוח הוא כיסוי ספוגי קטן שמתלבש על המיקרופון ועוטף אותו, ותפקידו, תודו שלא הייתם מנחשים את זה בחיים, הוא למנוע מרחשי רוח להיקלט במיקרופון. שימו לב שהכוונה כאן היא לאו דווקא למשאבי רוח שנכנסים דרך החלון, אלא לרוח שנפלטת מהפה כשאנחנו נושמים או מדברים בקרבת המיקרופון. מגני רוח הם לרוב זולים מאוד, כמה שקלים בודדים לכל היותר, ומומלץ מאוד להשתמש בהם. כשמדובר ברוח אמיתית במרכאות, כדוגמת משאבי רוח בזמן הקלטת שטח, אנחנו זקוקים להגנה משמעותית יותר, בדמות מגן רוח מיוחד שמכונה, ואני נשבע לכם שאני רציני, חתול מת, dead cat או dead kitten. השם המקברי הזה מתאר לא רע במה מדובר. מעין שרבול פרוותי שמתלבש על המיקרופון, כך שהשערות הארוכות לוחדות את הרוח ומונעות ממנה לחדור אל ההקלטה. עד גבול מסוים, כמובן. אין צורך להשתמש בחתול מת בהקלטה אולפנית, אבל אם אתם יוצאים לרעיין בשטח, מומלץ להשתמש באחד. הפריט השני הוא הפופ פילטר, ותפקידו לחסום רעש דומה, אבל שונה. רעשים שמכונים פלוסיב, פוצצים בעברית. הפלוסיב הם רעשים שנגרמים כשאנחנו מבטאים אותיות כמו פי או בית. בזמן הגיית האותות האלה אנחנו דוחפים אוויר אל מחוץ לפה, וכשהאוויר הזה פוגע במיקרופון הוא יוצר מעין בום קטן בתדר נמוך שמזכיר קצת רעש של פיצוץ. מכאן המילה פלוסיב, קיצור של אקספלוסיב. זה נשמע ככה. פה, פה, בה. פופ פילטר הוא מעין מסך, רשת קטנה וצפופה שיושבת בין הפה שלנו והמיקרופון. הרשת הצפופה של הפופ פילטר מונעת את זרימת האוויר דרכה, ובכך מפחיתה מאוד את רעשי הפלוסיב. פופ פילטרים הם סיפור לא יקר, כמה עשרות שקלים בדרך כלל, אבל אם אתם רוצים אפשר גם לאלתר אחד כזה די בקלות. למשל, לכופף קולב מתכת לצורה המתאימה ולמתוח עליו גרביון. תודו שזה נותן משמעות חדשה למילה תפרן. אפשר להסתדר גם ללא פופ פילטר אם מציבים את המיקרופון בצורה מסוימת מול הפה. טכניקה שאני ארחיב עליה באחד הסעיפים הבאים. מעמד מיקרופון, סטנד. האמת, אין הרבה מה לומר לגבי מעמדי מיקרופונים. בסופו של דבר מדובר בחתיכת מתכת שהתפקיד שלה זה להחזיק את המיקרופון שלא ייפול. ישנם שני סוגים עיקריים של מעמדים, מעמד שולחני ומעמד רצפתי. מעמדים שולחניים, כפי שמרמז שמם, נועדו להקלטה אולפנית סביב שולחן. ישנם מעמדים קטנים, מעין זרועות קטנות שיושבות על תלת רגל או בסיס כבד, וישנם מעמדים בתצורת זרוע ארוכה, שמתחברים לשולחן עם תופסן הידוק מיוחד, ויש להם טווח תנועה רחב יותר. ניתן לרכוש אותם תמורת כמה עשרות שקלים, והם המעמדים המומלצים עבור רוב הפודקסטרים. הסוגיה החשובה היחידה שקשורה למעמדים שולחניים היא הבידוד האקוסטי שלהם מהשולחן, שזו דרך קצת פלצנית לומר שאם מישהו נותן מכה לשולחן, הרעש מהמכה יכול לעבור מהשולחן דרך המעמד עצמו ואל תוך המיקרופון. כדי למנוע את זה, אפשר להניח את המעמד השולחני על ספוג קשיח או חומר מבודד אחר. אם יש לנו מעמד זרוע בעל טווח תנועה ארוך יחסית, כדאי לבחון את האפשרות לחבר את המעמד אל משטח אחר לגמרי, נפרד מהשולחן שעליו אנחנו מקליטים. באופן הזה, הרעש מהמכה לא יוכל להגיע כלל אל המיקרופון. מעמדים רצפתיים הם ארוכים וגבוהים יותר, ויש להם זרוע ארוכה שמעניקה להם טווח תנועה מכובד. הם שימושיים במצבים שבהם אנחנו מקליטים בסביבה לא אולפנית, שבה אין לנו שולחן להניח עליו את המיקרופון. למשל, הקלטה בסלון ביתי שבה המרואיין יושב על הספה. אוזניות. אוזניות הן לא אביזר חובה בהקלטת פודקאסט, אבל מומלץ מאוד להיעזר בהן בזמן ההקלטה עצמה, ועוד יותר בזמן עריכת הקול. תפקידן של האוזניות בזמן ההקלטה הוא לספק לנו משוב מיידי בזמן אמת לגבי איכות ההקלטה. האוזניות מעבירות לאוזנינו את מה שנקלט בפועל במיקרופון, ובאמצעותן קל יחסית להבחין ברעשים או הפרעות שזולגים לתוך ההקלטה. השימוש באוזניות חיוני במיוחד בהקלטות שטח, מחוץ לאולפן, שהן מטבען רועשות יותר, וגם עבור אורחים שאינם מורגלים בדיבור מול המיקרופון. מרואיינים כאלה לא תמיד מודעים לכך שאם ראשם לא פונה למיקרופון, הדיבור המוקלט יישמע עמום ומרוחק יותר. עניין שעליו ארחיב כשנעסוק בעבודה נכונה מול המיקרופון. המשוב המיידי שמעניקות להם האוזניות עוזר להם להבחין בכך ולהפנות את ראשם לכיוון הנכון. מכיוון שהאוזניות משמשות בהקשר הזה רק לצורך משוב בסיסי, איכותן של האוזניות היא כמעט חסרת משמעות. גם האוזניות הפשוטות והבסיסיות ביותר יעשו את העבודה. לאיכות האוזניות יש קצת יותר משמעות, עם זאת, בזמן עריכת הקול. בזמן העריכה, אנחנו לרוב מעוניינים להיות מסוגלים לאמוד את איכות ההקלטה שקיבלנו, ולהבחין בכל הרעשים שאולי הסתננו לתוך ההקלטה. אוזניות גרועות עשויות לעתים להוות את הסאונד שבוקע מהמחשב, ולגרום לנו לחשוב שאיכות ההקלטה גרועה, בזמן שלמעשה, האשם האמיתי נמצא באוזניות עצמן. עם זאת, חשוב לציין שגם במקרה הזה, אין צורך באוזניות יקרות או איכותיות במידה יוצאת דופן. גם אוזניות סבירות ולא יקרות במיוחד, כנראה שיעשו עבודה טובה מספיק. אישית, מעולם לא ראיתי צורך להשקיע יותר מ-200 עד 300 שקלים על אוזניות. מיקסר. נניח שקנינו מיקרופון או שניים בשביל הפודקאסט החדש שלנו. השאלה המתבקשת היא, לאן מתחברים המיקרופונים האלה? האפשרות הראשונה היא לחבר את המיקרופון ישירות אל המחשב שלנו. זו ללא ספק האפשרות הנוחה ביותר, אבל נזכור שמחשבים אישיים סטנדרטיים לא תוכננו מראש להיות עמדות הקלטה, ולכן התמיכה שלהם בסוג הזה של פעילות מוגבלת מאוד. למשל, אין להם שקעים מסוג XLR, שהוא, כפי שציינתי קודם, תקן החיבוריות המקובל בעולם האודיו המקצועי. אם אנחנו צריכים להקליט דובר בודד, יכול להיות שנוכל להסתפק במיקרופון יחיד עם חיבור USB למחשב, אבל אם ברצוננו להקליט שני דוברים ומעלה, סביר מאוד להניח שנאלץ להשתמש במיקסר. תפקידו של המיקסר הוא לקבל את האותות שמתקבלים מהמיקרופון או המיקרופונים שמחוברים אליו, להגביר את האותות האלה או לבצע עליהם פעולות אחרות, עליהן נרחיב מיד, ואז להעביר את התוצר המתקבל אל מחשב או לשמור אותו על כרטיס זיכרון במיקסר עצמו. עד לפני שנים לא רבות, המיקסר נחשב כציוד מתקדם, כזה שמחירו ומורכבות התפעול שלו הציבה אותו ברוב המקרים מעבר להישג ידו של האדם הממוצע. למרבה המזל, בעקבות הפריחה בעולם הפודקאסטים, ניתן היום לרכוש מיקסרים מעולים ואיכותיים, מחירים שנעים בין כמה מאות שקלים ועד אלפים בודדים. ישנם לא מעט דגמים שונים של מיקסרים שנעים ממכשירים ידניים קטנים יחסית ועד לקונסולות שולחניות. רוב המיקסרים, עם זאת, חולקים מספר פונקציות ופקדים סטנדרטיים. בואו נכיר את הפונקציות השכיחות האלה. כניסות אודיו. השקעים הנפוצים ביותר במיקסרים הם שקעי XLR, שקעים עגולים בעלי שלושה חורים שאליהם מתחברים המיקרופונים. בחלק מהמיקסרים נוכל לראות בשקעי ה-XLR חור רביעי במרכז השקע, שהוא כניסה לתק האודיו מסוג 6.35 מילימטר, שקע שיכול לשמש אותנו לחיבור למקורות אודיו אחרים, אם אין מיקרופון שמחובר לאותה הכניסה. כניסה נפוצה נוספת היא זו שמכונה line-in. זהו שקע לתק האודיו מסוג 3.5 מילימטר, התקע שמקובל בחיבור אוזניות, למשל, את כניסת ה-line-in ניתן לחבר לציוד אודיו אחר, למשל נגן כלשהו או טלפון נייד. יציאות אודיו. במיקסר טיפוסי אנחנו נמצא מספר שקעי יציאות אודיו עבור אוזניות, בדרך כלל כמספר המיקרופונים שהמיקסר יכול לקבל, שמתאימים לתקעי אודיו מסוג 6.35 מילימטר. מטרתם היא לאפשר לכל אחד מהמשתתפים בהקלטה לשמוע את עצמו ואת המשתתפים האחרים כפי שהם נקלטים במיקרופונים. כפי שציינתי קודם, מומלץ מאוד שכל המשתתפים אכן יחבשו אוזניות בזמן ההקלטה, במיוחד אם הם לא מנוסים בדיבור אל מיקרופון. יציאה נוספת היא יציאת line-out, אחותה של כניסת ה-line-in. זהו שקע שמתאים לתקע 3.5 מילימטר ונשתמש בו אם נרצה לחבר את המיקסר לציוד אודיו אחר. ישנן יציאות סטנדרטיות נוספות, כדוגמת מוניטור אאוט ואחרות, אבל הן פחות רלוונטיות לעולם הפודקאסטים, ולכן לא ארחיב עליהן כאן. פקדי הגברה, גיין. פקדי ההגברה הם מבין הפקדים השימושיים והמשפיעים ביותר בעבודה עם המיקסר, ולכן חשוב מאוד להבין את אופן פעולתם וכיצד הם משפיעים על איכות ההקלטה. אז קראו את הסעיף הזה בתשומת לב, כי זה יהיה במבחן. כפי שציינתי קודם, המיקרופון קולט את גלי הקול וממיר אותם לאותות חשמליים. לרוע המזל, האותות החשמליים שמפיקים המיקרופונים הם בעוצמה נמוכה יחסית, ולכן ישנם במיקסר רכיבים אלקטרונים בשם מגברים שתפקידם, תחזיקו חזק, להגביר את האותות החלשים האלה. פקד ההגברה קובע את מידת ההגברה הזו. יכול להיות שאתם שואלים את עצמכם, למה בכלל שנזדקק לפקד הגברה? אם האותות המתקבלים הם בעוצמה נמוכה, למה שלא יקבעו המהנדסים שמפתחים את המקסרים את עוצמת ההגברה למקסימום האפשרי? האם מדובר במזימה של הדיפ סטייט שמטרתה לשלב במקסרים פיצ'רים לא הכרחיים כדי לייקר את מחיריהם של המקסרים? חכו רגע לפני שאתם שולפים את הקלשונים והלפידים. הגברה היא תכונה שימושית כמובן. למשל, אם הדובר יושב רחוק מהמיקרופון, אפשר להיעזר בה כדי להגביר את עוצמת הקול שלו לרמה נאותה. אבל ביקום האכזרי שלנו אין ארוחות חינם. להגברת האותות שמגיעים מהמיקרופון יש מחיר, והמטבע שבו משולם המחיר הזה הוא רעש. ככל שעוצמת ההגברה שנפעיל על האותות תהיה גבוהה יותר, כך יהפכו האותות האלה לרועשים יותר. הרעש המדובר נובע משני מקורות. הראשון הוא רעש אלקטרוני שנוצר בתוך המיקסר עצמו, כתוצאה מפעילותם של הרכיבים האלקטרונים השונים, אבל לא התעכב עליו כאן, מכיוון שבסופו של דבר, לנו המשתמשים, אין באמת מה לעשות לגביו. מקור הרעש השני הוא חיצוני. כל אותם רכשים שונים ומשונים שאנחנו רגילים להתמודד מולם בהקלטות. כלי רכב שחולפים ברחוב, טרטור המזגן, ילדים שמשחקים בחדר הסמוך וכדומה. כשאנחנו מגבירים את קולות הדיבור שנקלטים מהמיקרופון, אנחנו מגבירים גם את הרכשים האלה וגורמים להם להיות בולטים ומודגשים יותר. דרך קלה לדמיין את השפעת ההגברה היא לדמיין כדור בלתי נראה שמקיף את המיקרופון שלנו. כל מקור קול שנמצא בתוך הכדור הזה נקלט במיקרופון. כשפקד ההגברה בעוצמה הנמוכה שלו, הכדור הדמיוני שלנו קטן. אבל ככל שנסובב את הפקד, הכדור ילך ויגדל ויבלה במרכאות עוד ועוד מקורות רעש שעכשיו ייקלטו במיקרופון. כעת, כשהבנו, אני מקווה, את תפקידו והשפעתו של פקד ההגברה, אנחנו יכולים לענות על השאלה המתבקשת. מהי מידת ההגברה הנכונה? ובכן, הנה מתכון פשוט שיעזור לכם לקבוע את עוצמת ההגברה. הושיבו את הדובר במרחק של כ-10 סנטימטרים, אגרוף עד אגרוף וחצי, מול המיקרופון. בקשו מהדובר לספור עד 10 בקול רגיל. במיקסר ישנה תצוגה גרפית שמציינת את עוצמת הקול הנקלט לאחר ההגברה, בדרך כלל מעין עמודה שעולה ויורדת יחד עם הדיבור. הגבירו או המניחו את פקד ההגברה עד שעוצמת הקול המקסימלית שמתקבלת בתצוגה היא בסביבות המינוס 12 dB. וזה הכל. אם עשיתם את הצעדים הנעל ואתם עדיין שומעים רעש מוגזם באוזניות לצד הדיבור, סימן שהסביבה שלכם רועשת מדי וחובה עליכם לטפל במקורות הרעש האלה, לסגור את החלונות שפונים לרחוב, לחבות את המזגן, לאיים על הילדים וכדומה. ולפני שאתם שואלים, לא, הנמכה של פקד ההגברה לא תעזור לכם להתמודד עם הרעש. נכון שההנמכה תחליש את הרעשים, אבל היא גם תחליש את קולו של הדובר. ומכיוון שבאופן כללי חלק בלתי נפרד מההנאה שבהאזנה לפודקאסטים כרוך ביכולת של המאזינים אשכרה לשמוע את הדוברים, לא תהיה לכם ברירה אלא להגביר את ההקלטה בתוכנת העריכה, ואז יוגברו שוב גם הרעשים. טיפ נוסף, גם במהלך ההקלטה עצמה, הקפידו להעיף מבט מדי פעם על החיווי בתצוגה הגרפית. לפעמים הדוברים מתלהבים יתר על המידה ומתחילים לדבר בקול רם. אם החיווי מחליף צבע מירוק לאדום, זה סימן שהאותות שנקלטים במיקרופון חזקים מדי, ונקבל שיבוש שמכונה עיוות, דיסטורשן. הדיסטורשן מוכר לחלקנו מעולמות המוזיקה. כשהצלילים שמפיקה הגיטרה החשמלית למשל חזקים מכפי שהרמקול שמחובר אליה מסוגל להשמיע, נקבל צלילים מעוותים ומלוכלכים. העיוותים האלה מפריעים להבנה של הדיבור ומעידים על הקלטה חובבנית. הבעיה הגדולה עם עיוותים היא שאי אפשר לתקן אותם אחרי ההקלטה בתוכנת עריכה. עיוותים כתוצאה מרוויה הם כמו מרק שהוספנו לו יותר מדי מלח. את המלח אי אפשר להוציא, וכל מה שנשאר זה להשליך את התבשיל לפח. אל תשאלו איך אני יודע. על כן, חשוב מאוד לוודא שהמיקרופונים שלנו לא ייכנסו לרוויה בזמן ההקלטה. אם אתם רואים את החיווי הופך לאדום בזמן ההקלטה, הנמיכו מיד את עוצמת ההגברה עד שהחיווי יחזור להיות ירוק, והשאירו אותו בערך החדש. פקד עוצמת הקול, ווליום. במבט ראשון, קשה להבין את ההבדל בין פקד עוצמת הקול ופקד ההגברה. שניהם מגבירים את האותות שמגיעים לאוזנינו, ולא תמיד ברור איך כל אחד מהם משפיע על הצלילים האלה. הפרט החשוב ביותר לדעת כדי להבין את ההבדלים בין השניים, הוא שהגברה משפיעה על הצלילים בכניסה למיקסר, בעוד שעוצמת הקול משפיעה על הצלילים ביציאה ממנו. כשאנחנו משנים את ההגברה, אנחנו קובעים אילו צלילים יוקלטו ואילו לא. כשאנחנו משנים את עוצמת הקול, אנחנו קובעים באיזו עוצמה יגיעו האותות המוקלטים האלה לאוזנינו דרך האוזניות. במילים אחרות, כשאנחנו משחקים עם פקד עוצמת הקול, אנחנו לא משפיעים על איכות ההקלטה, מכיוון שבשלב הזה האותות כבר הוקלטו, והאיכות שלהם נקבעה על ידי פקד ההגברה. זה קצת כמו להגביר את הווליום כשאני מקשיב לשיר בספוטיפיי. השיר עצמו כבר הוקלט מזמן, וכשאני מגביר את הווליום, אני לא משפיע על השיר, אלא רק על עוצמת הקול כפי שהיא מגיעה לאוזניי. בשורה התחתונה, לפקד עוצמת הקול, הווליום, אין השפעה על איכות ההקלטה. השיקול היחיד בגביעת מידת עוצמת הקול היא הנוחות האישית שלכם. הגבירו את הקול עד לרמה שנוחה לכם. פקדי סולו והשתקה, מיוט. פקדים אלה מאפשרים לנו לשלוט על ערוצי המיקרופון השונים. לחיצה על פקד ההשתקה של מיקרופון מסוים תשתיק אותו, משמע המיקרופון לא יקלוט יותר קולות, בעוד שלחיצה על כפתור הסולו תשתיק את כל שאר המיקרופונים פרט למיקרופון הנבחר. כן, זה היה תת סעיף מאיר עיניים, אני יודע. כפתורי אפקט. במיקסרים מתקדמים ויקרים יחסית, נוכל למצוא שורה של כפתורים גדולים וצבעוניים שלחיצה עליהם תזריק במרכאות קטע אודיו מוגדר מראש אל ההקלטה. זו יכולה להיות למשל נעימת הפתיחה של התוכנית, אות מעבר או כל מנגינה, צלצול ואפקט שנרצה להשמיע בזמן אמת תוך כדי ההקלטה. טעינת האפקטים האלה לתוך המיקסר נעשית בדרך כלל באמצעות תוכנה יהודית שמותקנת על המחשב, כשהוא מחובר למיקסר דרך ערוץ ה-USB. שקע USB. רוב המיקסרים המודרניים מגיעים עם שקע USB לחיבור למחשב. החיבור הזה משמש אותנו למספר מטרות. להוציא את הקולות שמתקבלים מהמיקרופונים אל המחשב, כדי שאפשר להקליט אותם באמצעות תוכנה מתאימה על המחשב. לקבל מהמחשב אודיו ממקורות שונים, למשל מתוכנות שיחות וידאו כמו זום או מוזיקה ואותות מעבר. במצב כזה, כניסת ה-USB הופכת להיות כניסת אודיו לכל דבר ומתנהגת כאילו שהמחשב הוא עוד מיקרופון. לטעון אפקטים אל המיקסר, לאפשר לנו להעביר למחשב קבצי אודיו שהוקלטו על כרטיס הזיכרון הפנימי של המיקסר. בנוסף, במקרים מסוימים, כמו למשל במיקסרים ניידים, ניתן גם לספק חשמל למיקסר דרך שקע ה-USB כתחליף לסוללות. אני לא ממליץ על אספקת מתח חיצונית שכזו. רעש אלקטרוני שמקורו באספקת המתח החיצונית עלול להתלבש על חיבור ה-USB, לחדור לתוך המיקסר וללכלך במרכאות את ההקלטה שלכם. עדיף, במידת האפשר, להשתמש בסוללות. כרטיס זיכרון. כרטיס הזיכרון הוא המקום שבו נשמרות ההקלטות שלנו. בתום ההקלטה אפשר לשלוף את כרטיס הזיכרון מהמיקסר ולהעביר אותו למחשב אחר, ומשם למשוך את הקבצים המוקלטים. לחילופין, ברוב המיקסרים ישנו פקד שמאפשר להכניס את כרטיס הזיכרון למצב קריאה, ואם המיקסר מחובר למחשב אחר, דרך ממשק ה-USB, ניתן יהיה לקרוא את תוכנו של הכרטיס דרך המחשב הזה, כאילו שהכרטיס הוא קונן רגיל. ההקלטה נשמרת על כרטיס הזיכרון כקבצים בפורמט WAV. אני ארחיב על הפורמטים השונים של הקבצים בהמשך הספר, אבל לענייננו כרגע חשוב לדעת שאלה קבצים ענקיים, עד כדי מספר ג'יגאבייטס של מידע. על כן, ודאו לפני תחילת ההקלטה שיש מספיק מקום פנוי בכרטיס הזיכרון, ואם אין מספיק מקום פנוי, מחקו הקלטות קודמות. רוב המיקסרים המודרניים יציגו לכם את משך זמן ההקלטה שניתן לשמור על כרטיס הזיכרון. איך לבחור מיקסר? שפע הדגמים שזמינים בשוק ואושר התכונות והאפשרויות השונות בכל מיקסר עשויים לבלבל אותנו ולהקשות עלינו לבחור את המיקסר שמתאים לנו. הנה רשימת התכונות הקריטיות שיעזרו לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. מספר כניסות המיקרופונים. מספר חיבורי ה-XLR על המיקסר יקבעו כמה מיקרופונים תוכלו לחבר אליו בו זמנית. במיקסרים קטנים נמצא לרוב שתי כניסות בלבד, ובמיקסרים גדולים יותר נמצא 4, 6 או יותר כניסות. אני ממליץ לבחור במיקסר בעל 3 כניסות לפחות, אחד למגיש התוכנית ושניים נוספים לשני אורחים פוטנציאליים. נפח כרטיס הזיכרון. מיקסר שתומך בכרטיסי זיכרון בעלי נפח גדול יאפשר לנו להקליט מבלי להיות מודאגים שמה המקום הפנוי על הכרטיס ייגמר לפתע. רצו לבחור במיקסר שתומך בכרטיסי זיכרון בנפח של 64 ג'יגאבייט לכל הפחות. גודלו הפיזי של המיקסר. אם אתם מתכוונים להקליט בשטח, מחוץ לאולפן, רצו לבחור במיקסר ידני וקטן, כזה שפועל על סוללות. תמיכה בחיבור USB למחשב. בלעדי חיבור שכזה, תאלצו לשלוף את כרטיס הזיכרון מהמיקסר בכל פעם שתרצו לרוקן אותו, ולהעביר את ההקלטות אל המחשב באופן ידני. תהליך מגושם ואיטי. חיבור באמצעות כבל USB מאפשר לקרוא את תוכן כרטיס הזיכרון דרך המחשב עצמו, ולהעתיק את הקבצים בזריזות אל תיקייה שעל המחשב. בנוסף, חלק מהמיקסרים המודרניים מציעים גם אפשרות להתחבר לטלפון נייד באמצעות ממשק בלוטוס אלחוטי. אם האפשרות הזו זמינה לכם, היא עשויה להקל מאוד על קיום של רעיונות טלפונים. המחשב משחק שני תפקידים אפשריים בתהליך הפקת הפודקאסט. הראשון הוא בזמן ההקלטה עצמה, והשני בשלב עריכת הקול שאחרי ההקלטה. במקרים רבים, המחשב יהיה נוכח בזמן ההקלטה עצמה. בדרך כלל אנחנו נציג עליו את התסריט או נשתמש בו כדי להקליט מרואיין מרוחק. במקרים שכאלה, השיקול המרכזי ברכישת מחשב מתאים הוא כמה הוא רועש. אם המחשב יושב על השולחן לצד המיקרופונים, כל רעש שהוא פולט ייקלט בהם ויפריע להקלטה. מחשבים שולחנים מצוידים בדרך כלל במעבררים חזקים ורועשים, ולכן אני ממליץ להשתמש תמיד במחשב נייד, מכיוון שמחשבים ניידים הם לרוב שקטים בהרבה מאחיהם השולחניים. לכשסיימנו את ההקלטה עצמה, נרצה לחבר את המיקסר למחשב ולהעביר אליו את הקבצים המוקלטים ולבצע אליהם עריכת קול. עריכת קול היא משימה קשה ותובענית עבור המחשב הממוצע, ולכן כדאי שנרכוש מחשב בעל מעבד חזק ונפח זיכרון גדול ככל האפשר. שימו לב שמכיוון שמחשבים חזקים שכאלה בדרך כלל מצוידים במעבררים רועשים, המשמעות היא שכדאי לנו להשתמש בשני מחשבים נפרדים עבור שתי המשימות האלה. אחד שקט לשימוש בזמן ההקלטה עצמה, והשני רב עוצמה עבור עריכת הקול שאחרי ההקלטה.